אנחנו הגענו בסיור של הערך של הציפייה לישועה, להבנה שכמה שהישועה יותר רחוקה, כך הציפייה יותר גדולה. וזה בעצם גם כן מצד אחד מעיק, כי מחכים סוף כל סוף לשלב כלשהו של גאולה מוחשית. ועל כל פנים, יש בזה גם תענוג, נעימות. נעימות של המתנה של הציפייה. הציפייה לפעמים, כן, זה פה אומר שזה ממש ככה, הציפייה עצמה יש לה את התענוג יותר מהדבר עצמו. כן, אנחנו יכולים להבין את זה, כבר נתנו את הדוגמה הזאת, שאנחנו מחכים לאיזה חופש או משהו. כן, אז ההמתנה לקראת החופש לפעמים הרבה יותר מרתקת מהחופש עצמו. כן, כל ההמתנה גם כן נותנת אפשרות לאדם להיות חזק יותר, וכשאתם קובעים לעצמכם איזה יעד, אז כל הימים שלפני היעד הוא יעד שמח, אז הוא מין ימים של אנרגיה. וכשהיעד לא מופיע, הכל נופל. אז יש גם עניין של ריפוי בצורה כזאת, שנותנים לחולה יעדים קטנים, אובייקטים, להשיג אותם, ועל ידי האובייקטים האלה הוא חי, הוא ממשיך לחיות. כי הוא צריך להגיע אז גם חתונה של הבן, ואז זה, ואז כן, לפעמים גם כן חז ושלום, לא עליכם ולא עלינו, מגיע אבא או האמא לאיזה שלב ואמר, טוב, עכשיו ראיתי את זה, אני יכול ללכת. כן? למה? כי היעד הזה תמר על החיים. העניין של הגאולה דומה. ההמתנה של הגאולה, הציפייה לישועה, זה הטלפון של השיעור. ההמתנה והציפייה לישועה, יש בהם את הכוח הזה של הנעימות של הגלות שלפני הישועה עצמה. אלא שזה לא יכול להיות באוויר. וזה מה שהרב סיים, ככה סיים את השיעור שעבר, הפסקה הראשונה בשתי שורות האחרונות, לעתיד יתגלה למפרע כמה נועם היה בכל מה שפעל השם עם עם קודשו ולא עזבם לעולם. כלומר, רטרואקטיבית אנחנו נראה שכל ההמתנה הזאת שלפני הגאולה, שכל הכובד הזה, והיום ממש מרגישים את זה, ממש בזמנים שלנו, פיזית עכשיו ומנטלית ורוחנית, כן, כולם מרגישים את הכבדות הזאת ואת הייאוש במרכאות כזה, ממש משקל. כן, לא רק בגלל שאנחנו בחודשים של תמוז ואב, כי גם השנים הולכות ונהיות יותר ויותר כבדות, כי לא לשכוח שאנחנו עם תיק כבד על הגב, שכל שנה הוא נהיה יותר ויותר כבד, כי השנים עוברות. וכל ההיסטוריה של עם ישראל, כל העומס, כן, הוא יכול להיות עומס טוב, אבל זה בכל זאת עומס, זה אחריות, וכל מה שאנחנו סוחבים איתנו כבר אלפי שנים, אז זה יותר ויותר כבד. אבל אנחנו נבין רטרואקטיבית שהכל היה לטובה. אנחנו עכשיו מתחילים את הפסקה השנייה. הציפייה לישועה איננה רק על העתיד, אלא גם בהווה. לצפות או לצפות, כן? כי ציפיתה זה לא רק עניין של ציפייה, אלא גם עניין של צפייה. כן, לצפות זה להסתכל ממש מנשקפת ולנסות לראות את התהליכים המתקדמים מול העיניים שלנו, במציאות העכשווית. וגם לצפות כמובן, שזה אותו שורש. אך הציפייה היא גם בשביל ההווה, לא רק בשביל העתיד. כלומר, לצפות או לצפות לכל שעה שאפשר שתופיע בה גאולה. כלומר, כל רגע עכשיו מול העיניים שלי הוא פוטנציאל לגאולה. אני לא יכול לזרוק את הגאולה לשלבים רחוקים, אלא אני צריך ככל האפשר להביא את הגאולה להווה שלי, ולהבין שהגאולה יכולה להתפתח ולהיות עכשיו ממש בגלוי, כן, בכל שנייה שאני עכשיו מדבר. כי יש לנו מין הרגשה כזאת, שלום, פחות רבות, יש מין הרגשה כזאת שמופיעה שה הגאולה היא תמיד קצת יותר הלאה, יותר רחוק. זה בלתי אפשרי שאם אנחנו עכשיו באמצע שיעור מדברים על ישוע, שהישוע תבוא עכשיו, כן? אנחנו לא מצפים לזה. אנחנו תמיד זורקים את הגאולה לכמה ימים קדימה או לכמה שעות קדימה, זה לעולם לא עכשיו. יש לנו מין מנטליות כזאת, שזה לא יכול להגיע עכשיו, לא יכול להיות עכשיו ברגע הזה. אלא אם כן עכשיו אני מדבר על זה, אז פתאום אתם חוזרים לעניין. אבל בראש זה לא ככה. איך אני יודע שזה לא ככה? מה אני נביא? אם זה היה ככה, היינו כל רגע בהי. כן? כל רגע היינו במצב של הספוקקות ושמחה אילאית, כן, ספיץ. אבל זה לא ככה. אנחנו רואים שאנחנו במרכאות פרווה. למה? למה אני פרווה עכשיו? זה שאני לא מאמין באמת, לא מצפה באמת שהגאולה תהיה כרגע. כן? וזה שווה לכל העניינים ברוחניות, צריך לשאול את השאלה הזאת. אם היינו מרגישים את ההוויה, אם היינו מרגישים את הקשר, את החיבור עם האלוה, כן? היינו כל רגע ורגע, לא במצב של ירידות ועליות, היינו כל הזמן במצב של דבקות. ודבר כזה הוא בלתי אפשרי. כי דבר של דבקות מתמשכת, יש בו עניין טוב מצד אחד, אבל יש גם עניין לא טוב. למה? כי הדבקות מתמשכת, אין בה את התענוג של כל רגע. כדי שדבקות תהיה חזקה יותר, צריך זמנים של התנתקות. זמנים של מסירה. זמנים של פירוק החיבור. וכשמתפרט החיבור, אז מצפים לאותו חיבור בשלב הרבה יותר גבוה, כן, בפעם הבאה. כך העניינים. על כל פנים, נחזור לפסקה השנייה. הציפייה לישוע איננה רק לעתיד, אלא גם בהווה, לצפות או לצפות לכל שעה שאפשר שתופיע בה הגאולה. ומבלעדי זה אין בכוח השעה ההיא שתהיה מקרבת את הגאולה. עכשיו יש תנאי פה. אם כל שעה ושעה שעוברת בחיים שלי, אני לא מכניס את השעה הזאת להגדרה שהיא פוטנציאל גאולה, כל שעה, אז אותה שעה היא לא נחשבת בשבילי לציפייה לישוע. כלומר, כשישאלו את כל אחד ואחד מאיתנו, כן, את אחת השאלות ששואלים, האם ציפית לישוע, כן, איך יעשו את החשבון של השעות והימים שכן ציפים לישוע? רק הימים שכל שעה ושעה באותו יום הייתה ציפייה לישוע, איך? שחשבתי והרגשתי שאותה שעה גם כן היא פוטנציאל גאולה. תגידו טוב, זאת אומרת שלפעמים במשך חיים של 70 שנה אולי ציפינו לישועה יום אחד. באספת כל החלקים הקטנים. זה קטסטרופה. אנחנו צריכים להיות במצב כזה שהציפייה לישועה היא צריכה להיות כל רגע ורגע, ואז אותו רגע נחשב בשבילי אפילו שהגאולה לא הייתה בו, בפועל, כחלק מהציפייה לגאולה הגדולה. האם הדברים מובנים או שאני חוזר על זה? זה פשוט. מפני זה, הקץ האחרון נעלם זמנו. למה הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו מתי הקץ האחרון? תשימו לב לביטויים, הכל מדויק. הקץ האחרון, כי יש באמצע עוד קיצים. אבל הם לא אחרונים. יש את הקץ, ובתוך הקץ, הקץ יש לו עובי. והעובי הזה יש לו התחלת הקץ, יש לו אמצע הקץ, ואפילו ביניהם עוד כמה דברים, וסוף הקץ. הקץ האחרון נעלם זמנו. למה? למה הקץ האחרון נעלם זמנו? למען יצפו ויחכו אליו בכל שעה. עכשיו, מתי יש אפשרות יותר לצפות לקץ האחרון? כשהקץ הראשון כבר התחיל. כלומר, יותר קל לנו בדור שלנו לצפות לישוע מאשר בדורות שאפילו לא הייתה חזרה לארץ ישראל של עם ישראל. וזה כבר מרחיק את העניין של הגאולה בהרבה.
אבל יש לנו הוויה לשמיטה.
מה את אומרת שיש לנו הוויה לשמיטה? לא, רב אלפים זה חלק מהשבת. השבת נכנסת, היא לא נכנסת בצאת הכוכבים של יום שישי בלילה, נכון? אם לא, השבת תיכנס למשל השעיר מחר, ביום חמישי, יום שישי, ב-8 וחצי. והשבת נכנסת באיזה שעה? ב-7:15, נכון? זאת אומרת, לפי מה שאת אומרת, הייתי צריך לחכות להשבת עצמה, כלומר, לסוף 5,000 עד 6,000 בול, וב-6,000 הייתי נכנס כבר של הילד השביעי. אז זה לא עובד ככה. זה עוד יותר אפילו לא מדויק מה שאמרתי, כי זה היה צריך להיות אפילו בזמן חצות. כן? אז זה לא עובד ככה. אנחנו יודעים שהשבת נכנסת, יש הערת השבת לפני צאת הכוכבים. כלומר, אנחנו ממש בתחום ערב שבת עכשיו. ולא צריך לחכות לנקודה 6,000. אם לא, אז מה אני עושה במשך 230 שנה? למה בת לסיור עכשיו? לכי לנו, יש לך עוד 200 שנה. עוד 200 שנה ניפגש, יהיה לנו עוד איזה 15 שנה, ואז נרביץ את השלבים האחרונים. כן, לא ככה זה עובד. חז ושלום, נאמר דבר כזה. חוץ מזה שאנחנו כבר קובעים, לא, לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא בעיתה. זה השלב האחרון, זה כבר השבת, כשכבר הכוכבים יצאו. בעיתה עוד פעם, מתי נכנסת השבת? בשקיעת החמה. זה בעיתה. שבת לא נכנסת בצאת הכוכבים, כן? אז אם את באמת רוצה לעשות את החשבון של בעיתה, אז תורידי על כל שעה 42 וחצי שנה, כן? בערך. זאת אומרת שזה לא עובד ככה. וחוץ מזה, שיש בזה בעיה. לקבוע תאריך ויעד, ושלפני זה אין מה לעשות בכלל, אז מה אני עושה בינתיים? זו טעות גדולה אחת בשלום. זה נקרא מחשבי קיצים. וזה גרוע, כן? לכן הכיף הוא בעצם אפשרי כל רגע, ועל זה יכולים למדוד את האדם. גדולי ישראל נמדדים על כל רגע של סיפיה. זה נקרא גדול ישראל. גדול ישראל זה לא אדם גדול שכולם הולכים אליו לקבל ברכות, כן? גדולי ישראל, לא, זה לא מה שרואים בחיצוניות. גדולי ישראל זה הקשר האמיתי, כן, בינם לבין עם ישראל, ובציפייה ובבקשה של גאולת עם ישראל, כן? בגלוי או שלא בגלוי. ולכן צריך לחכות בכל שעה, וזה עניין חבלי גאולה. חבלי גאולה זה כמו הרגעים שלפני הלידה. אי אפשר להגיד שאישה תלד, כן, בתאריך האחרון שקבעו לה, כן, בחודש התשיעי, כלומר בסוף חודש התשיעי. אין דבר כזה. כן, ברגע שהיא נכנסה לשלב שיש פוטנציאל לידה, כל רגע ורגע יכול להיות הרגע הזה. זה יכול להיות בהחלט שכמה רגעים לפני הלידה היא לא תרגיש כלום. ושעה אחרי זה יתחילו השירים. כן? זה בדיוק מה שקורה לקראת גאולת עם ישראל. חבלי גאולה זה כמו חבלי לידה. כן? למה קוראים לזה חבלי? כן? חבלי זה חבל מצד אחד, שזה מושך. כן, וזה גם כן קונוטציה לא כל כך נעימה של מחבלים. חבלות, כן? התרגום אומר מחבלים, ממש, חבלה. כלומר שלפני הגאולה יהיו הרבה מעשי חבלה, מעשי טרור. וזה רמז אחד נוסף לעניין של גאולה, כן? מחבלה. וזה נקרא חבלי משיח. חבלי משיח מלשון חבלים המושכים, פה הוא לוקח רק את הפירוש הראשון, כן? שזה מושך את הגאולה. כל חבל וחבל הוא חלק מהתהליך עצמו, ולא רק התאריך, כן? הסופי, היעד הסופי של התאריך. ומכאן, הרעה של מחשבי קיצים, זה מה שדיברנו עליו מקודם, שדוחים את הציפייה על הזמן ההוא שחושבים עליו. זורקים את המשיח לתאריך, כן, פלוני. ומה קורה? עד התאריך הפלוני הזה, מה אני עושה? אני לא בהיקון, אני לא חי בכלל את המשיחיות, כי זה לא עכשיו. יש לי כבר תאריך בלוח שנה שלי, זה לא עכשיו. קבעתי לעצמי שזה עוד 30 שנה, אז מה יש? במשך הזמן, 30 שנה יש לי, ונמשיך לעשות כל מיני דברים. אין ציפייה בכלל, אין המתנה, אין ציפייה, כן? לא ציפייה ולא צפייה. וכל אלו שחישבו את הקץ, חישבו על הבעיטה ולא על אחיסנה. גם בעיה נוספת שיש כאן בעיתה, כלומר לא הבעיתה שאמרנו מקודם, אפילו הבעיתה האמיתי, גם שם זה בעיה, כי אתה נותן תאריך לקדוש ברוך הוא, אתה קובע בשבילו מתי העת, אבל שכחת דבר חשוב, שגם העת הזאת היא לא מדויקת, היא יכולה להיות הכיסנה. גם בתוך העת הקבועה יכולה להיות, כן, יכול להיות זירוז, בהחלט, על ידי לחיצה על כל מיני נקודות. ויש שאם הזמן הוא מסוגל, כן, זה בדיוק אותו דבר, דרך אגב, זה הולך באותו עניין. כלומר, אם יודעים חכמים ועם ישראל בכלל לגעת בנקודות שמזרזים את תהליך הלידה, אז התינוק יוצא יותר מהר. אבל יש לתינוק את הזמן שלו. גם למשיח יש את הזמן שלו. ועוד מתפלא לומר תודה לקדוש ברוך הוא שלא הביא את המשיח יום קודם. כי כל יום שהיה מביא אותו קודם, ואנחנו לא היינו מוכנים, אז היה עוד יותר גרוע, חז ושלום, כן? נכון. כן, כתבנו, אמרנו, הקץ האחרון, דיברתי על זה. אמרתי שהקץ האחרון, כן, זאת אומרת גילוי המלך, גילוי המשיח. אבל כל התהליך, כן, יש בו הרבה 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 שלבים. בוודאי, בוודאי, גם למשיח יהיה בן, והבן ימשיך את העבודה של אבא. בוודאי. כן, זה לא נגמר. לכן אמרתי לאנשים שמחכים לתאריך במשיח, שיתעמם להם בסוף. כי המשיח בא, ביום חמישי, תאריך יוצקת מחודש תמוז, תפשין סמך זין, נו, ולמחורת מה עושים? תלכת לעבודה, מה קורה? מה אתם חושבים שכשהמשיח יבוא יגמר הכל? זה ממשיך. ומתחילות מלחמות, ומתחילים סיבוכים, ומאיזה שיטה אתה, ואלה יגידו למה עשית, ואלה יגידו, ויקחו אותו לבית משפט, כן, תורני, רבני, לשאול אותו שאלות, זה לא ככה, כן? ועיתונאים, ובלגן, ועידן המודרני. אל תחשיבו שזה דברים שהם מרחקים בשמיים. תשאלו אותו שאלות. ויש שאם הזמן הוא מסוגל באמת לגאולה, נדרש ביותר להגביר את הציפייה עליו. כלומר, כל פעם שאתה מחכה ממש ואתה מבין שזה עכשיו כל רגע, הרי אנחנו מדברים על דבר שנראה לנו שאף פעם לא יהיה, נכון? תגידו את האמת. זה כמו יציאת מצרים. כמה דקות לפני יציאת מצרים, אף אחד לא חשב והאמין שבאמת יצא. דיברו על זה, נו, בסדר, דיברו. ראו את משה רבנו, אמרו לו דברים, אמר להם דברים, הכל. אבל מי האמין באמת שזה יצא? ואם את בהיריון בפעם הראשונה, את מאמינה שבסוף זה יצא אם לא ראית את החברה שלך שיולדת? גם כן לא תאמין, זה בעליך עוד פחות מאמין, כי הוא לא מבין בכלל מה קורה שם בתוך הבטן. אז האמת היא ככה, זאת האמת. שרגע לפני לא מאמינים עדיין שזה הולך לקרות. זה הטבע שלנו. אתם הולכים לקנות עכשיו סוודר לחורף? לא. אבל אם אני עכשיו מוריד גשם ומיד מביקור, כולכם הולכות לירושלים לקניונים לקנות או מטריה או סוודר. ככה זה עובד פה של האנשים. ברגע שחם, אפילו ביום חורף, כן, כולם קונים טישרט. למה? כי עכשיו אני מרגיש את זה. עוד יותר מזה, עכשיו אני נוסע נגיד לרוסיה. אם אני לא מתקשר למישהו שם שקצת מבלבל לי את הראש, ואומר לי קצת דברים קרים, כן, חמים, בשביל הקור, אני מבין את זה? אני לא מבין, אני עכשיו חם לי עכשיו. עוד יותר מזה, עכשיו אתה לא רעב, אכלת. אתה לוקח איתך סנדוויצ'ים כשאתה יוצא לדרך? לא, אתה לא יכול להסתדר, כי אתה לא רעב עכשיו. אם היית רעב עכשיו, עכשיו היית מכין לעצמך סנדוויצ'ים. תמיד ככה זה עובד. דרך אגב, אם אתם רעבים, אל תלכו לשוק. זה הפוך. כי שם תקנו דברים שאתם לא צריכים, כי אתם רעבים. אז אתם רוצים לקנות הכל. אז תאכלו לפני שאתם הולכות לעשות קניות. ואז קונים בדיוק מה שצריך. ככה זה המנטליות של האדם. אם אני מאמין עכשיו, אני מבין ואני מפנים ואני מדבר על זה, וזה עניין הסיורים. לדבר ולהמחיש את הרעיון, להביא אותו למציאות של הרעיון האלוהי הזה שהולך להתגלות דרך הגאולה. כמה שאני יותר מזמין את זה להווה, כמה שאני חי את זה, אז אני מסתנה, חיים שלי מסתנים. כדי כך שיהיה פער גדול בינך לבין בן אדם, ואף פעם לא הלך לסיור על הגאולה, אני אקח אותך ולכת שאתה משוגע. זאת האמונה, זאת האמונה האמיתית, כי בראש שלנו אמונה זה to believe. כן, האמת שבאמת זה דווקא טוב, כי זה to be life. כן, זאת אומרת, זה להיות חי את זה. אבל באמונה, כן, פשוטה, כן, להאמין שיש משהו, זה לא זה. אמונה זה לחיות את הדבר, זה הפירוש האמיתי של אמונה. טוב שעלית לעניין הזה.
זה לא רק
לדעת,
זה להביא
שאתה מסתובב. זה לחיות, זה לחיות את הדבר.
הוא חי את זה.
את מאמינה בעצמך?
בוודאי.
איך זה? תגידי למה? יפה מאוד. את פשוט פה מדברת איתי עכשיו. אם לא היית מאמינה בעצמך עכשיו, אני צריך להסתר אותך מיד. אדם צריך להאמין לעצמו כי הוא חי, הוא עכשיו, הוא פה, הוא מדבר. זה האמונה האמיתית. נכון. אז יש תאריך שיהיה בו יהיו גילויים יותר גדולים, כמו שאמרנו. בוודאי צריך לחיות את זה, לכן אנחנו בונים את זה יותר ויותר לאט לאט, עד שהדברים הולכים להיות ממש אמיתיים. אתם צריכות להבין משהו, שחכמים, נכונם לברכה, מדברים על נושא, הם לא מדברים על נושא שהם קראו בספר אחר, הם חיים את הנושא הזה. כשמקובל אומר לך שבעולם האצילות יש אורות וכלים, הוא לא מדבר על משהו שהוא קרא בספר אחר, הוא שם. נתתי דוגמה לאחד שמנקה חלונות, כן, היום זה כל אלה שמטפסים על הרים, כן, קיבלו מזכורת חדשה, עבודה חדשה, במקום לטפס על הרים, הם מטפסים על בניינים גבוהים, עם החבל אותו דבר, ופתאום אתה רואה לך מישהו מול החלון שלך, אפילו שאתה בחדר של המלון, מנקה את החלון, כן, מבחוץ. כלומר, מה עושה אותו מנקה? כל פעם שהוא עולה עם החבל שלו, הוא רואה קומה אחרת. הוא יכול להגיד מה הוא רואה בתוך החלון, עם החלון שקוף. זה בדיוק מה שקורה למי שבאמת חי את התורה. הרי אנחנו עכשיו בי"ז בתמוז. מה נסבר בי"ז בתמוז? הלוחות, נכון? מה זאת אומרת שהלוחות נסברו? מה החידוש כל כך גדול בלוחות? ביחס לספר תורה. שבספר תורה האותיות זה דיו על קלף, אבל בלוחות זה חקוק, אין משהו על משהו, זה חומר אחד, הכל אחד, הכל אחדות, זה מה שנסבר. מה שנסבר בי"ז בתמוז זה האפשרות שלנו להיות אחד עם מה שאנחנו לומדים. אתם מבינות מה קורה פה? זה לא סתם שנסברו לוחות, מה אכפת לי שנסברו לוחות? מה שנסבר זה האפשרות להרגיש ולחיות כאילו הדברים חקוקים בעצמותיי. זה לא שאני מדבר על משהו, כן? ואני מחוץ לדבר הזה. זה מה שאנחנו עושים. זה בדיוק העניין. כמה שנלמד יותר, כמה שנפנים יותר, ולכן אני אומר שהליבוד הכי חשוב היום זה אמונה, כן? כמה שבעצם יותר קרובים למוחשיות הזאת הגואלת, כן, התורה הגואלת. הרב קוק רצה לה קורא לזה התורה הגואלת. לא תורת הגאולה, התורה הגואלת, אותה תורה שגואלת אותך. אז צריך להגביר את הציפייה, שמבלעדי ציפייה אי אפשר שהגאולה תתגלה בו. תשימו לפה, זה הוא משחק תמיד עם אותם עניינים, אבל הוא תמיד עולה מדרגה. בלי ציפייה אין גאולה, זה מה שאומר הרב פה. אפילו לא תבין את הערך של הגאולה אם לא הייתה לפני לציפייה. זה כאילו שעכשיו, כן, נותנים לך דבר שבכלל לא עניין אותך בחיים. אז יגידו לך, וואי, מצאו דבר חדש. אבל אם זה היה דבר שמעניין אותך, שכל החיים שלך, אתה בנית על הדבר הזה, ואתה אמרת, מתי כבר נגיע לשלב כזה ש... לא יודע מה, יפסיקו להיות חוטי חשמל. נעתי מכל החוטים, אומרים כל מיני מקומות, ועיני הביניים. כן, שקה ותקה. אם יום אחד יגיעו ויגידו לי זה הולך לך יותר חוטים, אז בשבילי זה יהיה גאולה. אבל אם לא ציפיתי לזה, זה דבר שלא מעניין אותי בכלל, אף פעם לא עבדתי על הדבר הזה, מה זה יגיד לי? כלום. אז יפה מאוד, יהיה פער כל כך גדול בין מה שיהיה לבין מה שהם לא הכינו, בעצם יהיה אור כל כך גדול עם כלים כל כך קטנים חד ושלום, שזה יהיה שבירה. זה נקרא שבירת הלוחות, זה נקרא שבירת הכלים, חד ושלום, כשהכלים בכלל לא מוכנים כי הם לא ציפו. עכשיו אתם מבינים מה כוח הציפייה? זה פשוט בניין של כלים לקבל ולהכיל את האור. זה לא סתם שאני מחכה ליום יבוא.
זה
כלובי קצת איתך? נכון, רק מי שבאמת היה, כן? אז עכשיו אפשר לתת פירוש לפי מה שאת אומרת. מי שהיה חמוס. במה? לא במתקפיים רק. כן? נשאית לזה, נכון? אבל חמוס ו... במידות, חמוש, בהמתנה, בציפייה, באמונה. הוא יצא, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מי שלא היה חמוש, אז הוא היה מחוץ למערכת. נכון, נכון. את אומרת דבר שהוא עכשיו. למה את מדברת על העתיד? יש היום אנשים שלא רואים שהתחלנו את הגאולה, נכון? יש אנשים שלא רואים את זה.
אבל לא הגענו?
יפה מאוד, זה מה שאומרת הגמרא. מי שלא מאמין למשל ולא מצטט לקריאת המתים, לא יחיה, לא תהיה לו קריאת המתים. זה משהו אחר, זה ההכנות, זה ההכנות של הקדוש ברוך הוא, זה מצידו. נכון, אבל הוא מכין אותנו למצבים כאלה. הוא עושה לנו רע, הוא לא עושה לנו רע, בוא נגיד שהוא לא מגלה את הטוב.
אוקיי,
נכון, נכון, כי הכל טוב בעינו, נכון, נכון, נכון. בוא נדביר את זה ככה בדברים יותר קרובים אלינו. אם בחיים שלך, אפילו כשאתה בתהליך של לימוד ותשובה, אתה לא עובר דרך חוויה של עצב, של כבדות, של אובדן דרך, של ייעוץ כלשהו, תדע לך, בפירוש, בבירור, שאתה לא התקדמת.
זה תמיד דרך סבירה.
תמיד זה דרך סבירה. תמיד. כמו אישה שיושבת על המזבח. כדי ללדת. תמיד. שבע יפול צדיק וקם, זה לא שהצדיק קורא לו בחיים ליפול שבע פעמים. אלא שהחיים שלו זה נפילות ועליות. ככה הוא בנוי, ככה העולם בנוי. הקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומכריזם. זאת אומרת, זה תהליך הבניין של העולם. ככה זה עובד. שהדברים לא עולים, אלא עולים ויורדים ועולים ויורדים ועולים, אבל תמיד זה עולה. אבל דרך ירידות גם.
אתה אמרנו גם שאפילו אוכל שבת, שלא יורדים, אלא
עלייה יותר גבוהה. עכשיו אמרתי את זה, לפני שנייה. שתמיד עולים, למרות שקוראים לזה גם כן ילידות. מוצא שבת, למרות שירדנו מהשבת הגדולה, אבל זהו, שבת זה כבר מדרגה אחרת ביחס לשבת הבאה. אז כבר במוצאי שבת אני יותר גבוה אפילו מהשבת. למרות שזה נראה לי כן בדיכאון כזה. אני חוזר פה. ההמתנה והציפייה, כן, המילה המדויקת, ציפייה והציפייה, לישוע, זה מה? זה הכלים שלנו בשביל הישוע עצמו. זה מגדיל את הכלי, זה מרחיב את הכלי ומחזק אותו, שכשיבוא האור הכלי שלך יוכל להכיל אותו ולא יתפוצץ. כי אורות גדולים בכלים לא כל כך גדולים, זה לא עובד. רק עם הכלי שאני מתאים לאור, איך אני מכין כלי? ציפייה. כלומר, ככל שאני מצפה יותר לישוע, ככל שאני מתפלל יותר עבור הישוע של עם ישראל, כך בעצם אני מכשיר גם את הכלים שלי וגם את הכלים של הדור כולו לישוע עצמו. יוצא שהציפייה היא לא פסיבית, היא אקטיבית, היא בניין. זה לא איזה מין המתנה של משהו שאמרו לי בעזרת השם עוד מעט לי מסיח. לא, זה בכלל לא שם. אני עכשיו בונה כל יום על ידי ציפייה יומיומית את הכלי המכיל מסיח. לזאת גם זה בכלל הציפייה לישוע, להקים ולהאמין כי ראויים הם הישראל להיגאל בכל שעה ושעה. אם אין לי את האמונה הבסיסית הזאת שעם ישראל עכשיו ב-27 בלוגן בתמוז תפסים סמך זין, עם ישראל מסוגל וראוי לגאולה, אם אני לא אומר את זה ואני לא מאמין בזה, אין גאולה. עובדה, אין גאולה. בשנייה שדיברתי עכשיו לא הייתה גאולה. למה? כי לא מאמינים. תגידו לי באמת, אתן מאמינות שעם ישראל ראוי להיגאל עכשיו? אם הייתם מאמינים, היינו נגאלים. לזה אני רוצה שנגיע בשיעור. לאהבת ישראל ולהבנה שעם ישראל כל כך טוב, כן? כל כך גדול, כל כך חשוב בעיני השם, שהוא כן ראוי לגאולה עכשיו, אפילו עם העיניים הדתיות שלך, אומרות לך שלא, בגלל ששבוע לפני כן היה מצעד של גאווה, ויום שבת אחרי הצהריים יהיה קונצרט גדול בכיכר רבין בתל אביב. אתה מסוגל להבין שיש סתירה כזאת, ושהישוע יכולה לבוא גם בדור כזה? שאנחנו ראויים לזה? אם אתה באמת מאמין לזה, זאת אומרת שאתה באמת אוהב את עם ישראל. דרך אגב, זה לא שאני הולך להעביר מבחן מי ומי, אבל הדברים פשוטים. את מי הקדוש ברוך הוא בוחר כדי להנהיג את עם ישראל? מזל. את מי הקדוש ברוך הוא בוחר כדי להנהיג את עם ישראל? רק את אותם אנשים שכן מאמינים בדבר הזה, שלא פוחדים מהמראה החיצוני. רק אנשים כאלה יובילו, יהיו מסביב, כן, לגואל עצמו. רק אנשים שנקראים בלשון חז"ל, כן, שמזהירים כזוהר הרקיע, מצדיקי הרבים. מה זה מצדיקי הרבים? אפילו שהם חוטאים, שזה הרוב, הם מצדיקים אותם. ויגידו, כן, עם ישראל ראוי לגאולה עכשיו, בוודאי, אני מוכן הקדוש ברוך הוא, כן, ניכנס איתך לדו שיח. אתה אומר שעם ישראל לא ראוי לגאולה, אני אומר לך שכן ראוי לגאולה. בוא נתווכח. רק אדם כזה מסוגל להיות בגדר של רועי נאמן, משה רבנו. אתה לא רוצה למחק אותי, אני לא שווה לי כלום. אני אומר לך את זה, אתה צריך לשלוח להם, אבל הם עשו חטא העגל. או שאתה שולח או שלא שווה כלום. הם ראויים בגאולה העם הזה. אבל הם עשו את זה במדבר, בסדר, אז אתה עושה מה שאתה רוצה, אבל צריך להיכנס לארץ ישראל.
אז בכוונה
שרות הלוחות? מה, ברגע? רק הרבה ברוך הוא מה אומר לו על סבירת הלוחות? חזק וברוך. כך אומר לו, תביא ברוך הוא. את הלוחות אשר סיברת, תסתכלו מה אומר רש"י, אשריך שסיברת. מה זאת אומרת? לפני 15 דקות אמרתי לכם שסבירת הלוחות זה קטסטרופה, עכשיו אני אומר לכם שזה דבר טוב. נכון. למה זה דבר טוב? כי משה רבנו עשה פעולה חכמה ובעצם הוציא את עם ישראל מסכנה. כי זו הייתה כתובה. והקדוש ברוך הוא היה חתן. ועם ישראל הקלה, והיה דומה חטא העגל, והיום, כן חטא העגל, לקלה שזינתה תחת חופתה. אני לא צריך לחייר לכם מה זה אומר. ומשה רבנו מה עושים הכתובה? סובר אותה מיד לפני שהחטא נגיד לקלה, רגע, את זונה. אז כנסת ישראל אומרת לה, אני לא זונה. למה? כי אין כתובה עוד לא היינו נשים. זה מה שעשה משה רבנו. אומר לו, הקב' ברוך הוא חזק וברוך, אתה חכם גדול. חוץ מעוד כמה עניינים שאני לא רוצה להיכנס עליהם היום, למרות שזה הנושא. על כל פנים, הציפייה זה להאמין ולהכיר. כן, להכיר זה לא רק אמונה, כמו שאמרנו מקודם, אולי אלה שמאמינים תחת. לא, להכיר זה ללמוד ולהגיע לשורה האחרונה, סיכום, עם ישראל ראוי לגאולה אחת. זה חזק, אה? להגיע לזה. לא פשוט. ולא להתחיל בכל ציור לסבור על הדר של עם ישראל כל מיני דברים. ראיתם מה עושה הדור הזה? רחמנא ליצלן. המשיח לא יבוא. אז בשלום. איך אפשר לומר דברים כאלה? פה אנחנו עומדים תורה אחרת. תורה שאומרת שכן ראויים לגאולה. אז מה, אתה סיכור? אתה לא רואה את הבעיות? כן, אני רואה את הבעיות. אבל אני גם רואה את התוכן, את הפנים. ואני גם רוצה לנקות. איך אני מנקה? אני רוצה לגלה את הפנים של אותו אדם. זה הניקיון האמיתי. מה זה כפרה? כפרה זה להסיר את כל מה שמיותר ולגלות את התוכן האמיתי, המקורי. אני יודע, ראיית התוך שבעם ישראל. לא, בפועל אני אומר. זאת אומרת שכשאני רואה את עם ישראל, כשאני רואה אנשים שהם בגדר של חוטאים, אני לא קורא להם אתם חוטאים, אבל עשיתם חטא.
השאלה שלי הייתה לגלות את התוכן.
לגלות את התוכן זה ללמוד קודם כל את נשמת ישראל. מי זה ישראל? מה זה ישראל? כן, יש לנו תפילה כזאת. מה אנו? מה חיינו? נכון? אז עד עכשיו, חשבתם שזה שאלה, נכון? סתם. אנחנו לא כלום, ואנחנו לא זה, מה אנחנו? לא נכון. זו שאלה אמיתית. תשאל את עצמך, מה אנו? ומה חיינו? ושתבין מה אתה ומה חייך, אתה תבין מי אתה. ומה עליך לעשות? לאיזה מקור אתה? אתה תגדל לבד. כשאתה מגלה מי אתה, אתה משחק את המשחק. לפני זה, אמרו לך. כן?
דווקא
זה את אומרת, אבל אנשים אחרים יבואו ויגידו לך, הפוך, אם הדור היה בסדר, אז הייתי מספק. עכשיו שהדור בצורה כזאת, אין מה לחכות. לא נכון, לא נכון, הפוך, זה ייאוש גדול. יש אנשים שכמעט מתאבדים כשיש מצעד כזה. יש ייאוש גדול. אני קיבלתי טלפון מתלמיד, מאחד מהתלמידים שלי, מיואש לגמרי. אז שחיזקתי אותו וכתבתי לו, תיזהה, תפריד בין האנשים לבין המעשים שלהם. אבל למה? את יודעת למה? כי את לומדת את התורה הזאת כבר 15 שנה. אז הבניין הפנימי שלך בנוי לאהבת ישראל כזה, שמסוגל לראות את הטוב אפילו בדור שנראה לו כל כך טוב. אבל זה לא ככה לכולם. למשל, קטסטרופה לאומית. אנשים היום, חוגים, דתיים, מסלמים מיליארדי דולרים לעזה כדי שבשנה הבאה יהיה לנו סחורה מעזה, בשביל השמיטה. וחג ושלום לא נאכל מההיתר מכירה. ויגידו לכם שזה חומרה. הפוך. החומרה היא דווקא בזה שאתה הולך לחזק את היישוב היהודי בארץ ישראל. שאתה הולך לקנות מהאנשים שכן עשו את העבודה הזאת כדי לשמור על המטעים ועל כל הפירות של ארץ ישראל. כי יש הרבה דברים שלא מובנים, אפילו בעניין הזה של השמיטה. אתם חושבים למשל ששמיטה, רוב האנשים בחוץ חושבים ששמיטה, אסור לאכול את הפירות ואת הירקות של השמיטה. זו טעות חמורה, ההפך. זה מצווה גדולה, זה ערך גדול לאכול את הפירות של השמיטה. רק צריך לדעת איך אוכלים את זה. אז מה כותבים לכם בחנויות? בלי חשש שביעית. שמשמור שביעית זה הפך להיות חשש עכשיו, זה סכנת מוות. חשש שביעית. אני כשאני רואה דבר כזה בלי חשש שביעית, אני בורח מהחנות הזה. זה חשש שביעית? חשבתי שזה פתוסה, חשבתי שזה אור גדול. חשש שביעית? ותמיד לך את זה עם כל השאר, תבל ועורלה ואיכו. פשוט מאוד, זה ממש איוולת, זה דבר נוראי. זה עיוות המציאות, שבשביל שיהיה לי קשרות, במרכאות, בצלחת שלי, אני מזכיר את עם ישראל אחד לשלום. חוץ מזה שהשמיטה היא מידי רבנן, ואהבת ישראל לתת עבודה ליהודי זה מדאורייתא. אז תבינו לאן הדברים מגיעים. גם זה בכלל הציפייה, להכיר ולהאמין כי ראויים הם הישראל להיגאל בכל שעה ושעה. שאף אם רבים הם הליקויים, כן? מי הליקויים? מצד החוץ, תשימו לב, מצד החוץ, מצד השכבה החיצונית. תהורים ומקיים הם מצד הפנים. אם אני לא לומד את הראייה הפנימית, אם אני לא לומד פנימיות, אני לא יכול להגיע להכרה הזאת, לאמונה הזאת. כדברי תיקוני זוהר, תיקון סמך, על דרה בעקבתא דמשיחא, על אותו דור של עקבתא דמשיח. מה אומר הזוהר הקדוש? תו מלגב ולבושה דלבי. כלומר, הוא יהיה הדור הזה טוב מבפנים, כן? בגו, לגב זה גו, בפנים, ולבוש הדילה, והלבוש שלו, בי, יהיה לא טוב. זאת אומרת, החיצוניות של הדור של המשיח לא יהיה יפה, אבל הפנימיות יהיה יפה מאוד. דא יהיו עני ורוכב על חמור, ככה אומר הזוהר הקדוש. זה הסוד של עני ורוכב על חמור. מצד אחד הוא עני, מצד אחד הוא רוכב על חמו. צריך להבין מה זה אומר. שאם לא מכירים בזה, אי אפשר לצפות בגאולה באותה שרה. שימו למה אומר, אבל דברים חמורים מאוד. למה הוא עני? למה המשיח נקרא עני ורוכב על חמו? לדעתכם.
רוכב על
החומר, נו, אבל למה עני? אני חשוב כמת, נו, אז מה? היינו מצפים למשיח שהוא עשיר ורוכב על סוס. כן? מה זה אני ורוכב על חמור? זה אחד מהשיעורים שלנו. זה לא עכשיו. אני בדעה. אם אני בדעת, השם ישמור. זה הגלות. הגלות הייתה כשהיינו חסרים דעת. הגואל צריך להיות עשיר בדעת, הפוך. כן? לא גלו ישראל, אלא מחוסר דעת. כן? כשאחד ושלום אין דעת, אז יש גלות. כשיש דעת, יש גאולה. על כל פנים תפירו את השאלה, אולי תתחילו קצת לעבוד עליה, אבל היא חלק מהנושאים שלנו בשיעורים האלה. בעזרת השם. תשמרו את החם. כן, לא את החמור. גם את החמור אתה תשמור.
הוא כולל כל המצרים.
מה? נו, אז למה הוא עני? אתה אומר שזה עניים על העשירים. טוב. אז אי אפשר לצפות לגאולה באותה שעה. פה אומר הרב פה דבר חמור ביותר. אתה לא יכול לקבל גאולה באותה שעה אם אתה לא מאמין בכל מה שאמרנו עכשיו. זאת אומרת, השעה שעברה מ-6 עד 7, אם לא האמנת לעם ישראל, שהוא ראוי לגאולה, שהם בשמימות טהור, שכל הקלקולים שלהם רק חיצוניים, וכו' וכו' וכו'. כל מה שאמרנו עכשיו, אתה אפילו לא בגדר של מי שמצפה לישוע. אל תיכנס בכלל לזה. מכירה היום. לא, לא, תוריד את הסוללה. אבל עם ישראל, אפילו שהורידו לו את הסוללות, הוא מצפת. ממשיך לחיות. כן. זה לא יכול להיות שבעם ישראל. לכן יש להעמיק. פה הרב נותן קצת כיוון, כן? מה עושים? יש להעמיק בקדושתם של ישראל, כלומר ללמוד את זה, להעמיק, ללמוד, זה נושא עצום. אני לא מלמד את הנושא הזה רק היום, רק בשיעור שלכם. אני מלמד את הנושא הזה גם בשבת, אבל במזווית אחרת. כל הנביאים, איך הקדוש ברוך הוא בוחר נביא כדי לגאול את עם ישראל. נכון, יש בתי ספר הנביאים. כן, אבל לא כל מי שסיים בהצלחה ודרך את הכובע של הנביא, הקדוש ברוך הוא התנבא דרכו. כן, ניבא אותו. יש אנשים שלא התנבאו. כן, ימרו את הכל ולא קיבלו. לא, קיבלו את התעודה, אבל לא קיבלו נבואה בפועל. וחיכו, חיכו, חיכו, ולא בא.
זה לא רק
נבואה,
זה חיים.
נכון. לכן יש להעמיק בקדושתם של ישראל ועומק זכותם שהם ראויים תמיד לגאולה. תמיד. למה הם ראויים תמיד לגאולה? כי זה הם. הם בנויים בצורה כזאת. זאת אומרת, עם ישראל יש לו שם, שם אחר. שם נרדף. איך קוראים לעם ישראל? גאולים. גאולים. זאת אומרת, אנשים שתמיד מוכנים לגאולה, כי זה הטבע האמיתי שלהם. כלומר, במקום לקרוא לך רחל, אני יכולה לקרוא לך גאולה. באמת. כל עם ישראל נקראים גאולים, כי אנחנו עם שמוכן, מיועד, מסוגל, כל רגע לגאולה, כי הוא נברא בשביל זה. ואם עברה שעה, אני נעברו עוד כמה דקות, ולא נגאלו, אז אין גאולה, בוא נגיד סופית, כן? גילוי, משיח, לא היה. אין זה אלא, ממה? מכבשי דרחמנה, בגלל רחמי שמיים. זה שכבי כבר חורב אותנו. בגלל זה הוא לא הביא לנו את הגאולה לפני 5 דקות. ומי שלא מבין יגיד, הפוך! בגלל שהוא שונא אותנו, הוא לא הייתה לנו גאולה היום. אומר פה הרב הפוך, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ומרחם עלינו שהגאולה שלה אנחנו מצפים בפועל לא התממשה. ואין לך רשות להרהר בזה, שתפסיק להיכנס לחשבונות של הקדוש ברוך הוא. אם חד ושלום אתה לא מבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטוב כל מה דעביד רחמנה, לטב עביד, ואתה אומר אוי ואבוי פעם אחת, הנה עובדה שלא היה גאולה בגללכם. אם אתה אומר דבר כזה, זאת אומרת שאין לך אמונה בעם ישראל וחז ושלום, אתה מהרהר ונכנס לחשבונות של הקדוש ברוך הוא. והרי נאמר בפירוש, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. יש לכם מחשבות של בני אדם, אתם חכמים, מה שאתם רוצים, אבל הקדוש ברוך הוא זה מחשבה שהיא למעלה מהגדר בכלל שאנחנו יכולים להתחיל לדבר עליו. אין לנו תפיסה. הזוהר הקדוש אומר דלת מחשבה תפיסה בכלל וכלל. שום מחשבה לא יכולה אפילו לאחוז משהו בחוכמה האלוהית. אז מה אתה נכנס לחשבונות? אז מה כן אתה צריך לענות? שכל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה טוב. אם אתה לא מבין שזה לטוב, יש לך בעיה. יש לך בעיה. ובאמת יש לנו הרבה בעיות בגלל זה. כי אנחנו לומדים את זה. אבל מזה לתרגם את זה לחיים, זה עוד משהו. אפילו שתצאו מהשיעור עכשיו, כל מה שקורה, אנחנו מתעדבנים ואומרים ולמה אנחנו לא מבינים שזה גם גם כלל לא מבינים את זה כי באמת אנחנו מוגבלים אבל צריך להבין שזה לטוב מה זאת אומרת לטוב? שזה עוזר לנו לגלות את הטוב אולי הדבר עצמו לא נראה טוב אבל הוא עוזר לי לגלות את הטוב בגלל זה הוא מופיע קדושתם של ישראל מצד הכלל שלהם לא נפגמה מעולם. עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר לעובי הקורה. אנחנו מדברים כאן על עם ישראל, על כלל ישראל, על הנשמה האלוהית שבתוך הפרטים. כן? לא על מה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו פה, אלא למה שיש בינינו, לפנינו. לפני כל הפרטים האלה משהו הרבה יותר גדול מאוסף הפרטים שלנו כן? משהו שהוא משותף לכולנו אז זה אני מדבר פה זה אף פעם לא נפגם אף פעם אז מה כן נפגם? הפרטים כל אחד ואחד מאיתנו עושה שטויות זה נכון אבל הכלל המשותף שבנו לא יכול לעשות שטויות אין דבר כזה, זה לא מציאות והיא בזקוק טהרה כמאז ומעולם זאת אומרת שהנשמה הפנימית האלוהית שנקראת עם ישראל, כלל ישראל היא תמיד נקייה כמו ביום היבראה קשה להבין את המושג הזה, נכון?
אז מה מחפש? כל המעשים של הפרטים?
הפרטים
זאת אומרת, אם אנחנו חושבים אז אני
פשוט מחסה על מה שנכנס לה את לא מגלה את זה דרכך את גורמת לקליפה על הגילוי הזה שאמור להתגלות דרכך ודרכך וכל אחד לפי הגוון שלו כלומר אני לא צריך להיות את ואת לא צריכה להיות אני אבל הכלל הזה עובר דרכך זה דרכי אבל אם את עושה עבירות ואני עושה עבירות אנחנו חוסלים את המעבר של הגילוי הזה דרכם פשוט מאוד וחז ושלום אם החטא הוא חמור אז יש אנשים שאפילו יוצאים מן הכלל כן? מה זה נקרא? כן, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר זה בדיוק על זה אנחנו מדברים הוא כבר לא פועל כצינור שמגלה את הכללות הזאת יש אפשרות כזאת של אדם חוסם את הכל יש בו הכל הכל מוכן לעבור דרכו אבל הוא החליט להיות קיר יפה מאוד הוא ישראל אבל הוא מגלה את זה ישראל הוא ישראל אף על פי שחטאו ישראל הם נכון אבל החטא גורם לא לגלות אז אם אתה לא מגלה אתה גורם לחיסרון של אור כלומר חושך ואם יש ריבוי כאלה פרטים שלא עושים את העבודה הזאת אז האור במקום להתגלות הוא חסום והוא חנוק והוא מצטבר כלומר מה זה אומר מצטבר? שבסופו של קודם כל יש חסימה אבל בסופו של דבר יש עומס, יש לחץ כי זה דוחף משם ובסוף מה קורה? הכל מתפוצץ ומסתחרר בבת אחת וזה בעצם אומר שהגאולה תהיה בין כה וכה אבל חס ושלום אולי חלק מהפרטים לא יהיו חלק ממנה חס ושלום כי אנחנו מתפללים שלא יידף ממנו נידף אבל היא כן תעשה, היא כן תופיע זה הדבר הכי אמיתי והכי בטוח שיהיה זה גאולה זה הדבר הכי פחות שאנחנו מאמינים בו כן? זה הדבר הכי בטוח זה העניין כל החטאים והעיוותים הם אך מצד הפרט תשימו לב ולא מצד הכלל ואפילו אם מוצאים כלל שלם שכולם נסוגו אחור אף אחד לא עשה את העבודה שלו אין זה מצד הכלל הכלל עצמו אף פעם לא מתלכלך אין בו בעיה בכלל כי ככה זה, זאת בריאה אלוהית. זאת... כלום, שום דבר, אי אפשר, זה לא, זה נקרא אוסף של פרטים, אבל זה לא המדרגה שאני מדבר עליה, היא לפני הפרטים האלה. זאת בריאה אלוהית, הקדוש ברוך הוא מראה מציאות כזאת. כן? אקסיומה. אין לי מה לעשות עם זה, אני לא יכול, אני מתחיל מזה. ככה זה. אשרי העם, וככה לא. לא, שום דבר. ולא מסתנה לפי מעשייך אפילו, כלום. שום דבר, אין מה לספר, זה בתכלית הגדלות. אין מה לספר, לספר זאת אומרת שיש חיסרון שם, חזר שלום.
לא, אבל
זה
דבר
מה
שאמרתי.
לא, שום דבר. אז מה זה הסיפור? זה לא סיפור, זה רק שיש גילוי של אותה מדרגה. לא. את קראת לזה סיפור. בסדר? אנחנו נסיים כאן, על הנימה הזאת, להבין שהבעיות הן רק פרטיות, אבל בכלל ישראל אין בעיה. וכמה שאני יותר קרוב למדרגה הזאת הנקראת כלל ישראל, אז אני אגלה אותה. ניתן בעצם השלב הבא.